האמת שהפסקאות בעיניי מאוד קשות, הכוונה קשה להבין בדיוק מה המיקוד שבהם ולמה הרב הנזיר שיבץ אותם ודווקא אותם כאן בסדר שאנחנו עסוקים בו. אז ברור, מוזכר בהם הרבה, זה עוד פסקאות שמדובר בהם הרצון והחוכמה והיחס בין הרצון לבין החוכמה. כמה שיש יותר רצון יש יותר חוכמה, וכמה שיש יותר סתכול בחוכמה אז החפץ הולך משך אחרי ההכרה. זה יסודות שהרב הזכיר אותם בפסקאות הקודמות והן חוזרות ומוזכרות גם כאן. אבל באמת לא מספיק בהיר בעיניי מה המיקוד והדברים המוספים שהרב כאן מחדש בפסקאות האלה כאן. אז אולי בוא נקרא ביחד, אולי נקרא בפשט, מה שאם נבין גם פשט הפסקה זה גם יהיה טוב, גם לא נבין את הייחודיות דווקא בפסקאות המחדות האלה בהקשר הזה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדור. אנחנו בנוסף יש גם איזה חוב קטן שאנחנו צריכים להשלים גם מפסקה סמך בית. אז אנחנו אולי קודם כל נקרא את פסקאות סמך בית וסמך זן וסמך חית. נהל שמסמך תת זה כבר ברור שהרב פה עובר לסוגיות אחרות לגמרי, של הגבייה, הטבע הגופני, הבסיס הארצי, שזה כבר דברים שעודת השם נלמד אותם אחרי בין הזמנים. ושם יש עוד פסקאות מאוד חשובות שיש בהמשך. הפסקאות שלנו הם קצת השלמה של הנושא הקודם, אז עוד פעם נלקט מה שנצטרך ללקט בזאת השם, כמה שישאר זמן לעשות השלמה גם לאחור שישנו מפסקה סמך בית. כל מה שאדם מקדש יותר את רצונו ומעלה אותו למרומי הטוב, ככה זוהרת בקרבו האורה של ההכרה האלוקית העליונה, שיסודה העליון הוא הכרת השלטון העצמי האלוקי בחופש גמור, שהוא תוכן הרצון המוחלט שכל התוארים בו כלולים. אז כמו שאמרנו, הפסקה כאן מדברת על מזווית מיוחדת על היחס בין הרצון, בין עילוי הרצון לעילוי ההכרה. אבל אולי יש כאן איזשהו סגנון יותר מיוחד שדרכו הרב מסביר את היחס בין עילוי הרצון לבין ההכרה. כבר דיברנו הרבה בפסקאות הקודמות על היחסים השונים שקיימים בין עולם החוכמה ועולם הרצון, תריר אין דלה מתפרשים. אבל לכל השכן הרב מתמקד בזה שאדם שמאוד מאוד מעמיק, מקדש, מגדיל את הרצון שלו, הוא בצורה עמוקה פנימית נוגע בנקודה הכי שורשית של העולם. אנחנו דיברנו בפעמים קודמות על היחסים בין החוכמה והבינה, שאנחנו תמיד יודעים שבצורה מסוימת חוכמה שמתת את האורייתא, אורייתא מחוכמה נפקת, היא יותר מתת את השלמות, אז היא לכאורה נמצאת במעלה יותר גדולה. והבינה, להבין דבר מתוך דבר, היא קשורה על בחינת התשובה. כן, כמו שהרב כותב באורות התשובה, כאילו הציטוט מהזוהר, שהתשובה באה מהבינה, קיימה בשאלה, מבחינת תמי הזאת, והסדר הפשוט הוא שיש קודם כל את השלמות של החוכמה, ולאורה יש את ההנבאה של התשובה שקשורה לעולמות של בינה, שהם יותר קשורים כבר לתנועה שמזרימה את הדברים לתוך החיים שלנו. ובהקשר הפשוט, כחוכמה מעל הבינה, כשלמות, זה דבר יותר מוחלט ונשגב מאשר תהליך ההשתלמות שלנו. ויש במידה מסוימת, כמו שבתחילת אורות הקודש ב', שחוכמה, קודש מילה בגרמי, קשורה לצד העצמי של הרוחניות, והבינה היא כבר יותר פונה כלפינו, יותר מכוונת ומגשרת אותנו אל המדרגות הגדולות האלה. אבל יש צד שקצת הפוך, כמו שלמדנו הרבה בהרחבה במקומות אחרים ברב, שדווקא ההשתלמות יש בצד שהיא עונקת במקום יותר גבוה מהשלמות. כי השלמות היא מגלה את אור אינסוף, שמאיר את העולם מאינסופיותו לאינסופיותו. אבל דווקא ההשתלמות יש איזשהו צד שהיא יונקת ממה שהרב מכנה מהעין ראשית, מבעל הרצון, מעומק רצונו של הקדוש ברוך הוא שקדם לכל, ושמשם הוא חולל את כל ההופעה השלמה. וכמו שהרב אומר, שכל מגמת ההסתרה של הקדוש ברוך הוא בעולם לגלות לא רק שלמות, אלא לגלות גם השתלמות, וכביכול להוסיף בקדוש ברוך הוא גם את הממד של השתלמות, אפשר להבין את זה שזה להוסיף גם את הדברים הקטנים על הדברים הגדולים. אבל למדנו אז באורות הקודש בעמוד תקוף סמכת, שיש צעד שזה דווקא בא, זה משלים את הדבר שקשור למה שעומד במקור הכל, שהשלמות היא גילוי מאוד מאוד שלם של הקדוש ברוך הוא. אבל יש משהו שדווקא התנועה מכוונת למשהו לאלה ולאלה מכל בחטא ושירתה. ודווקא התנועה הזאת שמתגלה דרך כוח הרצון, שהיא לכאורה יש בה גם חסרונות ויש בה גם מרחקים, אבל יש צד שהיא תמיד אומר שגבוה מעל גבוה שומר, שהיא תמיד מכוונת לנו למה שעומד בצורה הכי עמוקה, הכי שורשית, שעומדת מעל כל סדרי החיים כולם. וכביכול ללבנה מה שתתחדש, עטר תפלט למעשה בטן, זה בעצם להוסיף על גבי פועל אמת, שפעולתו אמת, שהגילוי של הקדוש ברוך הוא, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אבל יש משהו שקשור להתחדשות הפנימית שמעוררת בנו תמיד את הזיקה אל בעל הרצון שבא לסוד הכל. בהקשר הזה, אני חושב שכבר הזכרנו בעבר, שזה נכון שמצד סדר השתלשלות בינה באה אחרי חוכמה, אבל מצד התור הפנימי יש צד מסוים שבינה היא רחוקה בצורה אותה מידה מהחוכמה כלפי הקטע שעומד מעל הכל, ואולי אפילו יש צד שאפילו יש בצד שהיא הנציגה הכי ישירה של המדרגה הקטרית הזאת. ובמילים אחרות, מה שהרב כאן חושב אומר, שכל שאדם מקדש את הרצון שלו ומגדיל את הרצון שלו, אז הוא בדבר המסוים הזה זוכר להיות קשור למדרגה הכי הכי עמוקה שעומד ביסוד הכל, שזה מה שנקרא עילת העילות, כן, רב הדרבים, מה שאנחנו זוכרים ככה בשעת רב הדרבים של אחרי תפילת מנחה של שבת, להיות קשורים אל המקום הזה. זה המקום ש נותן את המגע עם הנקודה הכי עמקו, הכי שורשית. ולכן בהקשר המסע מזה, כמו שהרב אומר, מי שנוגע ברצון הוא בעצם מפתח את הרצון שלו, הוא בעצם מעורר את הזיקה אל המדרגה הרוחנית, אל המדרגה הכביכול האלוקית הגדולה יותר מן הכל. ועל מלא ברור שבכלל מתי מנה, אם הוא קשור אל הכתר, אם הוא קשור אל עילת העילות, אם הוא קשור לרב הדרבין, אם הוא קשור למה שכל הגדרות כולם הם רק ביטויים שלו, אז ברור שבתוך הדבר הזה הוא גם יזכה להרבה מדרגות של החוכמה. כן, זה מה שעוד פעם נקרא, כל מה שאדם מקדש יותר את רצונו, הוא מלא אותו למרומי הטוב, ככה זוכת בקרבו האורה של ההכרה האלוקית העליונה. זאת אומרת, דווקא הדבר הזה מעורר בו אחר כך גם את כל ההכרה, שזה כן קשור כבר למדרגת החוכמה, קשור לכל מיני גילויים, אבל הוא קשור זה למה? כי יסודי העליון הוא הכרת השלטון העצמי האלוקי בחופש גמור. המדרגה הכי הכי עמוקה שאנחנו יכולים להיות בזיקה אליה בקשר לקדוש ברוך הוא, זה השלטון העצמי האלוקי בחופש גמור. כן, ששלטון עצמי אלוקי זה יותר שפה יותר גלויה של הדברים, שמתאר את מי יאמר לו מה יעשה. כן, שקדוש ברוך הוא הוא מחויב במציאות, או יותר מדויק אפילו לומר מחייב במציאות, כי הוא חייב במציאות, זה כבר מדי מציאות לשלוט אותו בתוך המציאות שלנו. אז כאילו יש אפילו תואר שיותר גבוה ממוחה במציאות, כמו שהרב כותב ביסורים מרקים, שאפילו להתאר את הקדוש הוא כמציאות, בדור האחרון המציאות תבין שהדבר הזה הוא גס מדי כלפי הקדוש הוא. למה? כי יש בו משהו שם שקשור אל השלמות, שקשור אל החוקיות, שיש בו משהו שם שהוא קשור עדיין למשהו שם קצת מוגדר. ולכן מלא הצד הכי עליון באלוקות זה הכרת השלטון העצמי האלוקי, שזה החופש הגמור, שהוא תוכן הרצון המוחלט. והרי עוד פעם, אדם הרי קידש את רצונו, עורר את נקודת הרצון, אז יש לאדם זיקה אל הרב הדרבין, אל הצד הכי הכי עליון, הכי שורשי של דברים, שכל התוארים בו כלולים. הרי כל התוארים כולם שאנחנו מתארים בהם את הקדוש ברוך הוא, הם ודאי, כמו שהרמב״ם הרחיב מאוד לשלול את כל התוארים מהקדוש ברוך הוא, כי כל התוארים כולם הם כבר רק ביטויים, כטיפות שבים, ביחס למקור שעומד ביסוד הכל, שהוא נמצא מעל לכל הגדרה. אז ודאי שיש גם הרבה תוארים, הרבה גילויים, וחכמי האמת חלקו על הרמב״ם ותראו את הקדוש ברוך הוא בהרבה הרבה תוארים חיובים, אבל הם ודאי רק ביטויים של רב הדרבין, של הנקודה השורשית הפנימית. ולכן מי שקשור מקדש את הרצון שלו, אז הוא קשור למקור השורשי שהוא השורש שמנביע את כל התוארים כולם. אז ודאי שקישור אל הרצון הוא קישור אל החוכמה, לא רק בתור הכנה לזיקה, לזיקוך, שהוא יהיה ראוי לקבל את החוכמה, אלא הוא בעצם נגע בנקודה הכי שורשית, הכי פנימית של הדברים. כן, כן, כי כמו זה, אני לא נחזור כל מה שהרב אמר בכל הסדר הקודם, זה שכל הרצון של האדם בצורה עמוקה פנימית הרי הוא נטיף מהרצון האלוקי, וזה בעצם מה שהרב כותב, אם אתם זוכרים במאמר דעת אלוקים, החלק השלישי של המאמר, שהוא מתחיל להסדיר סדרי עבודת השם, איך להתקשר אל עצמותו הנעלמה, זה הרב שם מתאר שלושה דרכים. את דרך השלילה של הרמב״ם, את דרך הרגש העליון של החסידות, והרב אומר, אבל הדרך הכי משובחת היא הרצון. כי הרצון הוא אפילו לא דרך איך האדם רוצה את הקדוש ברוך הוא, אלא איך הקדוש ברוך הוא רוצה דרך האדם. איך אני מחפש ביטוי עם ענווה ורצון, שקדוש ברוך הוא רוצה בענבים, איך זה? איך רוצה השם בעמוד יצר לבי מישהו, בדיוק, שהרצון של הקדוש הוא מתגלה דרך הענבה שגנוזה בקרבנו, שבעצם כוח הרצון שקם בנו, כמו שהוא אומר, ברגע שהוא מקדש את הרצון האדם, הוא קשור לנקודה הכי גורלית, הכי פנימית של עומק הרצון של האדם, אז עומק הרצון של האדם זה נטיף מאותו רצון אלוקי. ולכן אדם יכול על ידי חוכמה באורחה נראהו, אבל יש לו יכולת של קיימך מקור חיים שהיא קשורה יותר למסלול הרצוני, ששם האדם ממש שרוי עם הקדוש הוא עצמו. אלא יש כאן הרבה עבודה, כמו שאתה אומר, לזכח את הרצון, להסיר את המעטפות מהרצון, להעמיד את הרצון על נקודה גורלית, על נקודה שורשית שלו. אבל כאשר אדם עושה את עבודת הרצון, שם הוא מתקשר בצורה ישירה לרב הדרבין, למקור כל הרצונות כולם. בהקשר הזה בעצם אנחנו עולים כאן, אנחנו דיברנו קודמות על החוכמה והבינה, והרדנו אתם זוכים שם לזין התחתונות, אבל כאן יש איזה צד שניהל שעמוד הזה מחזיר את הכל אל הכתר, אל השורש היסודי, אל רב הדרבין שעומד ביסוד הכל. נראה שאולי ככה גם צריך לקרוא את הפסקה הבאה, וא' תו קוף למתת, הסתכלות החוכמה מביאה לקדושה. החפץ הולך ונמשך אחרי ההכרה. וההכרה, כשהיא מתעלה, כשהיא מבררת את עצמה מעומק יסודה, היא מוצאת עולם מלא שאיפת קודש. משתרע לאין תכלית מכל צדדיה, והיא בתוכו שרויה כמרכז של נקודה בתוך עיגול רחב לאין סוף. אז אני רוצה אולי לרגע להתמקד בשורה האחרונה שתקרין על השורות הקודמות, כי הרב אומר שהרב כאן מדבר על הסתכלות בחוכמה שהיא מביאה לידי קדושה, וזה קשור למה שאמרנו שקודש מילה בגרמי דה חוכמה, שמדרגת החוכמה קשורה בעצם למדרגה הלבינה הזאת. והרב כאן לכאורה כאן לעומת הפסקה בתחילת העמוד אומר שהחפץ לא משך אחרי הכרה, כן? אנחנו בפסקה הקודמת אמרנו שהכרה... שנייה. שהכרה נמשכת אחרי, אחרי החפץ, אבל כאן אומר דווקא שהחפץ לא משך אחרי הכרה. אבל הרב מסביר שהכרה כשהיא מתעלה, שבת עצמה מעומק יש חודה, היא... מוצאה עולם מלא שאיפת קודש מסתרה לאין תכלית מכל צדיה, והיא בתורה שרויה כמרכז של נקודה בתוך עיגול רחב לאין סוף. אז הדבר הזה ככה קצת מעורר בנו את מה שבכלל חולל את כל המציאות העולמית, שכמו שהרב גם הזכיר באורות הקודש בית מתחילת האחדות הכולל שם, שכל ההוויה כולה התחילה מזה שסומן נקודה בתוך המרחב האינסופי שממנה אחר כך כל העולמות הלכו והשתלשלו. אז חוכמה, אנחנו עם מדרגת החוכמה יש הרי, אתם יודעים, זה מחלוקת גדולה גם בין המקובלים ואולי בין חסידות חב"ד לבין הדרכים הכי מיידות חלילה לא בא אבל מקורו של חב"ד הוא בספר עבודת הקודש שמנה את הספירות לא מן הכתר אלא מנה אותה מן החוכמה, כן, שהחוכמה היא ואז מונים לכן כשמם כן חוכמה בינה דעת ואחר כך את שבע הספירות התחתונות, כי יכול בהקשר המסם הזה יש הרבה בירור בראשונים שיכול להיות שמדרגת הכתר היא זה כבר היא כבר ממש נחשבת האינסוף, היא דבר שנמצא מעבר לסדרי ההשתלשלות. והופעה הכי ראשונית של גילוי של שמו של הקדוש ברוך הוא היא מדרגת החוכמה, חוכמה כוח מה, זה בעצם הניצוץ הראשוני שדרכו הקדוש ברוך הוא מביע את עצמו בעולם. וכמו שאולי הזכרנו כמה פעמים שיוד קי ואב קי, יוד זה חוכמה, האי הראשונה זה בינה, וב זה ההופעות האידיאליות שפונות אל העולם, והאי התחתונה זה הנקביות, זה מידת המלכות שמקבלת את כל השפע הגדול הזה. בהקשר הזה החוכמה נחשבת ליוד שהיא קטנה שבאותיות, היא בהקשר המסוים שאני רוצה לומר כאן, היא הנקודה, היא בעצם המדרגה השורשית שעומד במסוד העולם. כי מה זה מדרגת החוכמה? מדרגת החוכמה זה התוכנית האלוקית, כן, הרב מכנה זה כמה קומות האדריכל, זה עוד לפני שהיה את העולם בפועל הקדוש ברוך הוא קודם כל בכלל עורר כיוון לבנות את העולם. בהקשר הזה לכן מדרגת החוכמה זה לראות את העולם מהנקודה השורשית שלו, מזה שהקדוש ברוך הוא בכלל בתוך המרחב האינסופי סימן לעצמו כיוון, סימן עצמו יד, זה בעצם הסתכל באורייתא, כמו שאמרנו שאורייתא מחוכמה נפק, הסתכל באורייתא וברא עלמא. בהקשר למסלם הזה, מקודת החוכמה היא בעצם התמצית היסודית השורשית שמנה כל המרחבים האחרים ילכו ואחר כך והתפתחו מנה, היא אחר כך תלך ותרחיב את עצמה, תלך ותגלה את עצמה, תלך ותממש את עצמה, תלך ותופיע אחר כך גם בכל העולמות כולם, אבל כל המרחב של כל העולם כולו גנוז באותה נקודה. כשאנחנו מדברים על המדרגה הגדולה הזאת שהיא התמצית של הכל, היא הנקודה של כל העולם כולו, היא השורש של כל העולם כולו, אז אנחנו צריכים אבל מצד שני לזכור שהנקודה הזאת יש לה מרחב שבתוכה היא נמצאת. הנקודה הזאת היא בתוך המרחב שנקרא כביכול אינסוף, שבעצם זה התפשטות אינסופית של הקדוש ברוך הוא, סומן מרכז, סומן מיקוד, סומן כיוון שאליו כל העולם הולך ומכוון. אז ברור שאנחנו מאוד עכשיו מתרכזים, כל מה שקורה בתוך העולמות שלנו, הכל כמו שהרב כותב באורות הקודש ב', גנוז בתוך אותה נקודה. אבל הנקודה הזאת צריכים לראות אותה מתוך ההקשר הרחב שמנה בא, היא מידה מסוימת, היא משמשת, היא התמצית, היא הביטוי של כל מה שעומד מאחוריה. בהקשר הזה לכן אפשר לומר שברגע שאדם מתבונן עמוק עמוק בנקודה הזאת, שזה בעצם במיקוד הזה, שזה בעצם מה שמדרגת החוכמה הולכת ורואה באדם, אז בצורה כביכול סמויה הוא כל מיני ניזון מהיסוד של הנקודה הזאת, מהמרחב שכל מיני נוטף אותה, אז בעצם כל הזמן הוא בעצם מתחיים מהמדרגות של הרצון היותר גדולות שהן אלה שהולכות ומחלות אותה, שזה מה שאנחנו מכנים האור האינסופי שבעצם גלו צורך הדברים האלה. אני קורא עוד פעם, הסתכלות החוכמה מביאה לקדושה, והרם פרט, החפץ הולך ונשך אחרי הכרה. אבל עוד מעט נראית שנמשך לא בלשון של מימוש, אלא שמי שזוכה להכיר, אז הוא זוכה גם לחפוץ. כי הרם מסביר, הכרה כשהיא מתעלה, שהיא מראית את עצמה מעומק יסודה, זאת אומרת מאיזה מקום היא בכלל נוסדה, היא מוצאה עולם מלא שאיפת קודש, מסתרה להן תכלית מכל צדדיה, והיא בתוכו שרויה כמרכז של נקודה בתוך עיגול רחב אין סוף. כי יש משהו שאי אפשר להאמין את החוכמה בלי להבין את המרחבים האדירים שמנה היא באה. אז בהקשר, יש קצת הבדל כמו שראיתי בין פסקה ראשונה לפסקה שנייה, ויותר בסדר הכרונולוגי, איך אדם בונה את הדברים. האם אדם בונה הרבה עבודה של רצון, הרבה מעוררת נקודת הרצון למנה שלו, ומלא משם נמשכים לאדם הרבה הרבה גילויים והרבה תוארים של גילוי של שם השם בעולם, זה יותר פסקה ראשונה. הרב כאן כביכול מתחיל לרשום מלמטה למעלה. זאת אומרת, אדם מעורר בעצמו הרבה הסתכלות של חוכמה, הרבה התבוננות עמוקה בהסתכל באורייתא, בצד של גילוי בתורה. אבל יש משהו שאי אפשר באמת להבין את התורה בלי להבין את המרחב הגדול שעוטף אותה, שבעצם היא בתוכו שואל כמרכז של נקודה בתוך עיגול רחב אינסוף. אז בצורה עמוקה פנימית שאדם מאוד מאוד מתקשר לתורה, אז הוא מתקשר לחד לו הנקודה המרכזית שבעצם מובילה את כל העולם. אז בצורה עמוקה פנימית הוא בעצם חי גם את כל המרחבים אדירים שמנו כל המדרגה הזאת של התורה באה. ויש איזה צד מסוים, לכן שיכול להיות שיש אדם שיגיע דרך עמקת הרצון, בזכות זה יגיע להרבה הרבה תובנות גדולות. אבל זה באמת איך לקדש הרצון, זה עבודה מיוחדת של יחידי סגולה, מה זה באמת לקדש הרצון. אבל יש את הסדר יותר גלוי, שאדם בא מלמטה למעלה, בא ממקום מאוד מאוד גבוה שנקרא תורה, שהוא בעצם חי את המיקוד של העולם, את המגמה של העולם, אבל בצורה סמויה, גנוז בתוך הנקודה הזאת, המרחב היותר אצילי שנמצא מאחוריה, שהוא זה שמורר את הרצון, שהוא זה שמורר את המגמה העמוקה שגנוזה בתוך הדבר הזה.
כן. יותר קל בדרך הראשונה.
איך, איך?
יש משהו גם יותר קל בדרך הראשונה, שזה לא מגיע דווקא מעולם
הכרתי,
אלא מתוך הרצון
בעצמו. כן, אוקיי. אני אשמח מאוד שתסביר לי איך אדם מקדש את הרצון שלו. זה לקדש רצון, אני לא בא בביקורתיות, אבל לפעמים זה דמיונות. זאת אומרת, אדם כאילו זועק וקופץ ומאוד מאוד רוצה, אבל הוא נשאר עדיין במקום שבו הוא נמצא. צריך איזה סדר מאוד מאוד עמוק, פנימי, שאני לא אומר שהוא לא קיים, הוא קיים, אבל שזה צריכים עדינות נפש מאוד מאוד גדולה להיות במקום כזה של להתרכז עמוק 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 בתוך הרצון של האדם.
אבל יש בזה
יכולת
הזה שאתה לא מחפש את זה בעולם שכלי
אחרתי,
אלא מוצא את
פנים.
יכול להיות שזה מורכב
את זה,
אבל יכול להיות שיש גם...
לא, מי ש... אז צודק, מי שזוכה לזה אשרה, ברור. מי שברחי להגיע לדברים ישירות מתוך הרצון, אז מה שאתה אומר, זה סדר יותר נכון שבא מלמעלה למטה. זה אשרי מי שזוכה לזה. יש איזה משהו כזה שהתורה היא שם חיים לכל, ויש משהו שלפעמים שאתה בא... מתוך, כמו שאתה אומר, אבל אם אתה חי את הנקודה, אז בלא בצורה על מודעת, אתה חי את כל המרחב שמן הנקודה בא, זה גם צורה מיוחדת שגם היא מקדשת את הדברים. בין כך ובין כך, באתי לומר שכאן שאנחנו מגיעים לסוגיית הרצון כאן, רואים שהרצון כאן הוא בעצם, בהקשר כאן הוא כבר הכתר, הוא משהו ש... כתר זה גם לשון לקטר את העיר, כן? לעטוף את העיר כמו עלי כותרת, שבהקשר מסוים לכאן, זה בעצם, כמו שאומרים, יש את הנקודה, ויש את העיגול שעוטף אותה, בהקשר מסוים לכאן, אז העיגול שעוטף אותה, זה בעצם מבחינת הכתר, אפשר להבין כתר בצורה משהו שהוא נשגב, נבדל, אפשר להבין אותו בתוך המרחב המקיף, שעוטף את כל החיים כולם, ומי שעל ידי מה שאדם חי מאוד מאוד את המיקוד, אז בצורה... סמויה, הוא חי את המרחב שמנו המיקוד הזה בא. כן, זה שתי הפסקאות כאן ומכאן, הרב סמך זין יאמר עד כמה, אני מבין נכון שמיקדנו כאן את הנקודה השושית הפני זאת של הרצון, אז הרב אומר איך הדבר הזה מלא עכשיו גם הופך להיות הדבר הכי קריטי בכל מחווי החיים. אני עובר לסמך זין. בהתקרבות רצונית אל מקור החיים, אל שורש חיי החיים, בהתקרבות של חפץ פנימי בתום לבב להתקרב אל השם, והביטוי מקור חיים הוא גם ביטוי בפנימיות שמתייחס אל הנקודה הכי שורשית שעומד בסוד הכל, בטח הביטוי שנקרא אל שורש חיי החיים, כן, שיש חיי חיים, יש שורש חיי החיים, אז אנחנו מדברים כאן בעצם שורש דקול החיי, שזה בעצם להיות קשור אל, אל הצד הכי שורשי, אל הצד הכי פנימי, שעוד פעם אנחנו בלשוננו מכנים אותו כרב הדרבים, כרצון כל הרצונות כולם, כנוגדה הכי שורשית, שזה בעצם בצורה סמויה הזיקה שלנו אל השם יתברך. אז בהתקרבות רצונית אל מקור החיים, אל שורש חיי החיים, מתקרבות של חפץ פנימי, בתום לבב, להתקרב להשם, והרב כאן דווקא מאוד מדגיש, וזה לכן קשור קצת מה שאמר, שזה בתום לבב להתקרב להשם, שזה משהו שבא מאיזושהי תשוקה מאוד מאוד תמימה, תמים תהיה משם אלוקיך, אנחנו יודעים שתום זה גם באמת מקום מאוד מאוד זך, ללא הגדרות וללא הרמומיות, אבל תום זה גם שלמות, זה בעצם תמים תהיה אם יש לנו ככה שאדם קשור אל מדרגת השלמות הגדולה הזאת, עשו כל יסוד חוכמה, אז בהתקרבות רצונית מכל החיים, אל שורש חיי החיים, שמה עשו כל יסוד חוכמה וכל תפארת חיים, כמו שבפסקה הקודמת אמרנו שהחוכמה, עומק יסודה קשורה לאותו מרחב, אז מי שבעצם קשור אל המקום הגורלי, הפנימי, העמוק הזה, אז שם עשו כל יסוד החוכמה, זה מדרגה אחת, וכל תפארת חיים זה שלב שני, שבעצם חוכמה היא אולי המקור, כמו שאמרנו, לכל המוחין, לכל המחשבות, לחוכמה בינה ודעת, כן, שזה בעצם יותר להנהגות האחרונות של העולם, התפארת היא הלב הפנימי של כל העולמות הרגשיים, המוסריים, האידיאלים שמדיאלים בהופעות החיים היותר גלויות, ובעצם מי שקשור למקור החיים אז הוא מלא קשור אל יסוד החוכמה, ומלא הוא קשור גם אל תפארת החיים, הוא קשור גם אל המקום הזה שבו יש גם את החיים בצורה המלאה העשירה שלהם, תפארת זה גם לשון הרמוניה ופערי האילנות, איך המציאות הולכת ומסתעפת במקום מאוד מאוד הרמוני גם אל כל החיים כולם, אבל ודאי שגם להיות קשור אל עולמות של חוכמה, וגם להיות קשורים אל העולמות היותר כבר האידיאלי שמניעים את החיים, הכל יונק מהזיקה אל מקור החיים, אל שורש חיי החיים. הקנטכף שדופק בלבוש אדם. כל הרעיון, ורעיון כאן זה משון ראות הדליבה, זה בעצם סוגיית הרצון, לקרובה אל השם, הרי קו חיים נמשך עליו, ואור חוכמה מופיע עליו. כן, שמתוך מה ש... ככל שאדם יותר קשור ומעורר, מתעורר ביותר רצון ויותר זיקה להיות קרוב אל השם, אז זה מה שמעורר אחר כך את כל המשכת הקו, שזה מעורר בו גם מצד אחד חיים, וקו חיים קשור למה שאמרנו קודם, תפארת חיים, ואור חוכמה מופיע עליו, זה מה שאמרנו שעצור כל יסוד החוכמה, אז בעצם כל התובנות הרוחניות מצד אחד. וכל עושר החיים, ומשכת החיים, וקו החיים שיורד עד למדרגות הכי נמוכות, הכל תלוי בנקודה הגורלית הפנימית הזאת של יצירת של הזיקה והגעגוע והכיסופים הפנימיים של האדם לרב הדרבין, לרצון כל רצונות. וכל מה שיוסיף רצון קדוש עליון זה כוח ואומץ רצוני פנימי, הרי הוא מתקרב בכל מהותו אל יסוד המציאות. וזה עכשיו העבודה של הרצון, כן? כי כמו שנראה ברב, שתכף שדופק בלבו של אדם כל הרעיון לקבל השם, אז עכשיו שם את זה, זה מדם השם, זה עבודה מאוד קלה. זאת אומרת, כל פעם בעצם שאדם בתפילה פונה אל הקדוש ברוך הוא, אז כבר יש בו איזה משהו אמון פנימי שמצדו קשור אל הנקודה הגורלית הזאת. כל סוד התפילה, מי קשה מלכנו בכל קוראנו אליו, כמו שחזל אמרו, אליו ולא אל מידותיו. בתפילה זה הדבר שעומד ברומו של עולם, כי בתפילה כל, כמו שהזכרנו בעבר, שאפילו זרות, זוטרה דבעינייך ומחיים מתים, בעצם זה שמי מי גוי קדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר מלכים בכל קוראים אליו, בעצם זה שיש בנו את הפנייה, את הזיקה, את הגעגוע אל הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה כבר, גם אם אנחנו עדיין נמצאים בעולם מאוד מאוד, בעולם הכרתי, בעולם המוסרי, כשזה החוכמה והתפארת, לכאורה מאוד מאוד רחוקים, אבל בצורה עמוקה פנימית, יש לנו כבר זיקה אל המקום הפנימי הזה.
בתום לבב, שאדם
מתקדש. לא, אני בדיוק אפור, אני חושב שתום לבב, לא, תום לבב לעומת שאדם מתקדש, אתה מתקבל שתי דברים שונים. זה מאוד קשור לתום לבב, ומאוד שונה ממה שאמרתי בפסקה הקודמת, שאדם מתקדש. לא, כי עשיתי לומר, הפוך, עשיתי להגיד, מאוד תומים, ותמימות הזאת כבר נמצאת השלמות. תומים תהיה, אז אתה כבר עם השם אלוקיך. שיש משהו שהקומה הזאת היא קומה הפשוטה שבפשוטות, שזה מה שהרב כותב על מדרגת התשובה, שמצד אחד היא הקלה שבקלות, שאפילו מהירות תשובה כבר נושב צדיק גמור, מצד שני הקשה שבקשות, שכל ימים יעברו ואנחנו עדיין לא נהיה קשורים אליה. אבל בדיוק כאן זה בדיוק מה שהרב כאן עכשיו עושה את המעבר, מהמקום שמה שאתה הצלחת מקודם, שזה עבודה מאוד מאוד פשוטה, למקום שהרב אומר, מצד שני זה זוקק הרבה עבודה, זה מה שאומר, כל מה שיוסיף רצון קדוש שלא נזה כוח ואומץ רצוני פנימי, שעכשיו יש הרבה הרבה עבודה להסיר את כל המעטפות החיצוניות, לזהות מה עומק הרצון, מה באמת גנוס כאן בצורה פנימית, ולא לראות את הדברים רק מצד הגס החיצוני, אם כי כמו שאמרנו קודם, עצם הזיקה לדבר הזה היא כבר מקשרת אדם מקומות גדולים מאוד. אבל יש כאן הרבה עכשיו עבודה של בנייה פנימית של דברים, הרי הוא מתקרב בכל מהותו אל יסוד המציאות, כמו שרמזנו קודם, שיסוד המציאות זה בעצם המדרגה העליונה הפנימית הזאת. אני לא אטריח אתכם למה זה יעמיס יותר מדי, למה הרב קורא לדבר הזה יסוד, אבל נגיד קודם כל כפשוטו, כי זה מה שנותן לכל המציאות כולה את היסוד שלה. לא יודע, כבר אתה תגיד, אני לא יודע. נכון, זה הרב כמה פעמים מזכיר את הדברים האלה, נכון, מזכיר, גם כבר פסקה קודם מעומק יסודה, והרב אצלנו גם בפסקה הראשונה, נכון, נזכיר את הביטוי כל יסוד חוכמה, שרואים שיש משהו שמעל החוכמה יש איזה מדרגה כזאת שקראת יסוד. אני רק, כאילו, זה לכאורה לא לפי השפה הפנימית המוכרת לנו, שיסוד לכאורה נמצא רק למטה, אני רק כאילו, נגיד כאילו דברים רק קודם כל לא, אנחנו לא, מה שאנחנו לא מבינים, לא נגיד רק שאנחנו כן מבינים, נאמר שסוף סוף אנחנו יודעים שיסוד, כמו שאמרנו, שהוא בעצם קשור למקום שמזרים חיים, אז יש משהו שבחינת היסוד שהיא לכאורה מדרגה כמעט לפני האחרונה בסדר השתלשלות, אבל יש משהו שם שהיא יונקת ממקומות הכי הכי עליונים, היא בעצם ממשיכה את ה, הרב גם דיבר כאן על ביטוי של הקו החיים, אז היא בעצם הנציגות של המדרגה הכי עליונה שמעבירה את כל המציאות כולה מן העין אל היש, כן, שזה בחינת הכתר, ועכשיו שם זה כאן גם הצדיק יסוד עולם, וההופעה של היסוד של צד בעולם שלנו, היא מעתיקה את כל עולם הקודש, מי העולמות הפנימיים, אלופות הגלויות שלהם. אז יש משהו מסוים שכנראה שמדרגת היסוד יש בצד מסוים שהיא הבאה פנימית שקשורה להעתקה מעולם לעולם. אז בכל אופן הרב אומר, ועכשיו זה כוח ואונס רוצים מיירים ומתקל בכל מותו אל יסוד המציאות. אז הרב אומר, והכיר המבדיל בין תמימות המחשבה ושלמותה ויסוד היצירה, מלאת כוח עליון המלא עולם האומר ועושה, ובין פיזורי המחשבות הרעיונות וצלילי החיים שמתאבים בחוג נפשו הפרטית, אז הקיר הזה הוא מתבטל ונהרס. והרב כן כביכול רומז שיש איזשהו בהנהגות הרגילות של העולם יש איזה משהו שיוצר חסימה בין עומק הרצונות שלנו, שכמו שאמרנו יש במשהו מאוד מאוד תמים, לבין יכולת הביטוי שלהם בפועל. כי ברגע שאתם רוצים לבטא עצמם בפועל יש איזשהו חסימה, כמו שהרב מכנה קיר, קצת מזכיר את הגמרא שמיום שנחרב בית המקדש אז יש קיר של ברזל ש מפריד, נכון? ככה כמו אומרת, מה זה איך? שמפסיקה מסתובב של שמיים, ובצד שני נכון אומרת הגמרא שאפילו מחיצה של ברזל לא מפסיקה, נכון? אני צודק שיש גם מקור כזה, מה זה? בהלכות מניין, נכון? מה זה? כן, נכון, זאת אומרת יש קיר של ברזל ורואים שאף על פי כן יש משהו שמצליח לבקוע את הקיר של הברזל הזה. אז בהקשר המשל לכאן בעצם יש כאן איזשהו חסימה. אני סומך בטוח שכולכם קראתם את הדברים של הרב טאו בפורים במסיבת פורים שהוא דיבר על הפרסה, מי שלא זה איזה יום עכשיו להשלים את הדברים, על הפרסה הזאת שיוצרת איזשהו חסימה בין העולמות הרוחניים לבין העולמות המעשיים, מה שגורם, כמו שהרב כאן אומר, שלמות המעשיים הופכים להיות מאוד מפוזרים, פיזורי מחשבה, כן, הרעיונות של החיים שמתאבים בחוג נפשה פרטית, שזה בעצם עולם שיש בו צד הרבה הרבה של פיזור הנפש, שהכל כוח וכוח עומד לכשל עצמו, והוא חסר את הכוח המרכז. זה בעצם, יש כאן כביכול הפרדה בין מידת, מה שהזכרנו קודם, מידת היסוד למידת המלכות. בין מידת היסוד של מן דנתיל בריטה איקרי צדיק, שזה בעצם אדם כזה שהוא יודע איך לרכז את כוחות החיים שרחמנה, כמו שאתה יודע תמיד היה מזכיר, רחמנה ליטלן פיזור הנפש, לבין שאם העולם הגלוי לא מקושר אל הנקודה הזאת, אז כל כוח וכוח בו מתפזר בפני עצמו, וזה בעצם הקיר הברזל הזאת שהיא חוסמת. עכשיו, כי יכול, נבין נכון מה שאב כאן אומר, אני מתלבט, אני נראה לי שאני אומר נכון, אבל אולי אפשר להבין קצת אחרת, שבעצם קודם אמרנו, יש בידה משהו מאוד מאוד תמים שקיים בתוכו, שהוא קשור לקדוש ברוך הוא. אז לכל המקום לומר קודם שכל החיסרון הוא, כמו שבאנו כבר בשלב הראשוני, הוא תמים מאוד, אז כל מי שחזר זה רק הזיכוך והליטוש וההבנה הפנימית של הדברים האלה, לאיזה מקורות פנימיים זה קשור. אבל הוא אומר לא, יש איזה מחיר כבד, כי אם המדרגה הזאת של החפש שמתקשר לקדוש הוא נשארת בצורה התמימה, אבל הראשוני שלה אין לה יכולת לבקוע את קיר הברזל. אז יהיה בה משהו אולי מאוד מאוד תמים, אבל יהיה איזה נתק בין הנקודה השורשית הפנימית של אדם שהיא מאוד מאוד תמימה ומאוד מאוד חפצה לעבוד את השם, לבין כל כוחות הנפש הגלויים שלו שיהיו מאוד מאוד מפוזרים. לכן העבודה של קידוש הרצון, זיכוך הרצון, חידוד הרצון וקישורו אל שורשו היא עבודה קריטית, כי רק היא נותנת לרצון להיות מאוד מאוד חד, מאוד מאוד ממוקד, מאוד מקושר לשורש שלו, ורק היא זאת שתצליח לבקוע את המחיצה מהצדים החיצוניים של החיים. אז זה יכול לנחם אותנו שגם אדם בצורה הכי ראשונית שלו יש בו איזה משהו תמים שהוא כבר קשור לקדוש ברוך הוא. אבל בסופו של דבר במבחן של עולם המעשה יש כאן הרבה חסימות שהעולם הגלוי שלו נמצא בהרבה פיזור נפש, נמצא בקורות כאלה שלא מסוגל לקבל את האור המיוחד הזה. לכן לקחת את מדרגת יסוד של מדרגת הרצון, לקשר אותה לשורשה, לזהות את הצד הפנימי שלה, זה בדיוק גם מה שבסוף שבר יפורר את הקיר החוסם הזה שמפריד בין הרצונות הטובים של אדם לבין המעשים. כן, כי האדם יש לו הרבה רצונות טובים, אבל בסוף שבר כוונתך רצויה ומעשך אינו רצוי, יש לפער בין הכוונה לבין המעשה. רק ברגע שהרצון המיוחד הזה יהיה מאוד מאוד מושרש בנקודה הגורלית שלו, כל שעושים רצון קדוש שלו זה כוח ואומץ רצוני פנימי, אז הוא מתקרב מאותו, הוא לא רק הוא יסוד אל הופעה גלויה שלו, אלא מתקרב ליסוד כל המציאות כולה, אז הוא ממשיך עכשיו חיים במקורות מאוד מאוד שורשיים, ואז הקיר המבדיל בין תמימות המחשבה ושלמותה ביסוד היצירה, מילת כוח עליון, המלא עולם, האומר ועושה, שזה בעצם, בהקשר הזה הוא קשור להמשך הגילוי של הקדוש ברוך הוא שחולל את כל העולם מההתחלה, לבין פסורי המחשבה, הרנות וסלילי החיים שמצאים בחוק נפשה פרטית, אז יש איזה קיר שמבדיל ביניהם, אבל בזכות השרשת הרצון במקורו, אז הוא מתבטא בנרס, ונמצא שהוא הולך על דרך אורה כזו, שכל עיוני לבו, כל מחשבותיו, דיבוריו, ופעולותיו, דבר השם יביאו. ואז הוא יוצא במקום כזה שבו גם קומות הכי מגלויים שלו יש, יכול לתת בהם אמון שהרצונות הגלויים הפשוטים שלו הם ממשיכים מדבר השם. מה שעד כאן זה לא היה ברור כל כך. לא כל רצון שלו, נכון שיש בו משהו פנימי, עמוק שמאוד קשור לקדוש ברוך הוא, אבל היה בו איזשהו נתק בין רצון הרצונות לבין הרצונות הפזורים. רק ברגע שהוא באמת מחבר את הכל ועושה הרבה עבודה מעמיקה שורשית, רק עד יש רצף ישיר שמחבר את כל המדרגות. כן.
כן. אנשים חומריים.
בוא נגיד ככה. בפועל זה כמו שחזר אומרים, זה היה בחובן בית המקדש. אבל אתה צודק שבעצם זה, אתה רק הקדמת את זה לעוד אירועים היסטוריים קודמים שהיו גם, אבל שלכל יצרו שיבוש, כאילו, כי חד אדם הראשון היה בו גם איזה שצא מסוים, שבמידה מסוימת כל חורבן בית המקדש, במיוחד השני, מתואר בעולמות הפנים כמו חד אדם הראשון, שהיה כאן איזשהו צד מסוים שאדם ניתק את המושג, ניתק את עצמו ממקור הכל ויצר את הקירות של הברזל האלה. עכשיו, כאילו זה קצת כן, כאילו לכן אמרתי, יש כאן איזשהו פרסה, איזושהי חסימה כזאת שלא נותנת לסדר השתלשלות שהיה אמור להיות התחילה, לא נותנת לו להתגלות כנראה. אבל אם הזכרת אחד אדם הראשון, הזכרנו את חובן הבית והקדמנו את זה לחד אדם הראשון, אבל כנראה שיש דברים שקדמו לדבר הזה שלפני שנברא העולם כבר היה את המשברים של שבירת הכלים, ובדיוק גם שם המתואר שהיה איזשהו עלה של אורות למעלה ונצרה איזשהו פתאום איזשהו פרסה, איזו חסימה כזאת שהיא עצמה יצרה גם איזה מקום כזה שבו הקשר הוא לא בא בצורה רציפה בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים, שלכן יוצר כל פעם צורך מחדש לדעת איך לפורר את החסימה המיוחדת הזאת. כן, כן, בתוך תהליך הבריאה עצמו היה כבר הושתת בו היסוד המסלם הזה, שיש איזשהו משהו מסלם כזה שכל עוד לא תהיה הערה חדה שמזרימה חיים אינסופיים, אז המציאות לא תגיע למטה. ויש בזה, אני קראנו זה, טוב זה ממש תקראו, כי זה הפסקה שהרב טאו שם קרא בפורים, שיש איזה משהו מסלם, זה סוד אלוקי, כמו שאתה אומר, זה קדם לעולם, יש סוד אלוקי מכוון מהדבר הזה, כי זה בדיוק בא לדרוש שהקומות הנמוכים ימשיכו את האור הגנוז ביתר סגי, בעוצמה חזקה. אם לא היה את הפרסה הזאת, אז זה היה רצף, אבל הרצף הזה היה לאט לאט נרדם, היה איזה אור כזה של לאט לאט הולך ונחלש. זה שיש את החסימה הזאת, זה יוצר תביעה קיומית ש... שבשביל להופיע למטה חייבים של להופיע את האור הזה מהמקום הכי שורשי, מקום הכי ריקודי שלו שבא מלמעלה. אז המקום המאתגר הזה יש בו משהו שם שבסוף הוא מוסיף הרבה בחר לעולם, הוא מחבר את העולם שלנו למקומות מאוד מאוד שורשיים.
הרב, איך מתסכים את הרצון להתחבר לפסקה הקודמת שהכרה?
אז יש משהו כמו שאמרנו בפסקה הקודמת על ידי כמה שאדם יותר חי את האור של התורה, וחי יותר, אוכל יותר עולם של מיקוד, אז יש בו סתם מסוים שמתוך אור של חוכמה, כמו הזכרנו כאן בית הביטוי, גם שבא שבא שבא, אבא יסד ברתה, אז זה האבא, הוא מעורר את היסוד לקראת הנקבה שתקבל את השפע, שזה אור של תורה ממקד אותנו. אבל הרב כאן כן רומז שיש גם עבודה רצונית מאוד מאוד גדולה, שקשורה הרבה לעבודה של תפילה, והרבה לעבודה של זיכוך המידות, ולהרבה לעבודה של מיקוד פנימי, התבוננותי של אדם, שזה יותר להתבונן ככה בלימודי אמונה ופנימיות התורה, למקד מה באמת עומק הרצון שגלות בתוך הרצונו שלו, מה הכוונה להתקרב להשם. יש לאדם רצון מאוד מאוד טבעי, תמים לפגש עם השם, ואת הדבר הזה צריכים הרבה להעמיק ולהשריש, שרצוננו לעשות רצונך, כרצונך, כמו שאומרים, כן, לעשות רצונך, כרצונך, לא רצונך כמו שאנחנו רוצים. זה עבודה גדולה. כן, מכאן אנחנו ממשיכים, וצמח השם זה, כמה שיהיה מועט הכמות, כמה שיהיה מוקף בקוצים ובקנים, הסובבים את השושנה העליונה, אין לטבע ערב בכל ערב שהוא מוגבל את עיקרת ערכו. נראה, אם אני אבין נכון, שהרב כאן עכשיו חוזר אחורה. הרב תיאר מאוד מאוד כמה חייבים לזכך את הרצון הזה, כדי שישבו את המחיצות, אז אנחנו עכשיו כבר קצת איבדנו את התמימות ואת ההוקרה של הרצון הזה גם ברצון הפשוט שלו. אומר הרב שלמרות שוודאי כדי לשבור את כל המחיצות הוא צריך הרבה מיקוד של הרצון, אל מקום מאוד מאוד פנימי שידע איך להעניק את עצמו לצד המפוזר, אבל צריך להוקיר את המקום הזה גם בפני עצמו, ששושנה שמצאת בין החוכים כמו אסלה דקאי בחילפי, אסלה שמה ואסלה קרולה. והשושנה, כן, זה שש, זה קשור למדרגת היסוד, למדרגה השישית הזאת, שהיא בעצם מבטאת איזה כוח רצוני גנוש שקיים בנו, והרב אומר, השושנה הזאת, גם אם היא נמצאת דרך הרבה קוצים והרבה סבכים, או הכוונה, גם אם הרצון שלהם קרב לקדוש ברוך הוא, יש בו הרבה הרבה סיגים, יש בו הרבה הרבה צדים נמוכים, אגואיסטים שיכולים אולי להצטרף לדברים האלה, או שיגים בציורים של דעת אלוקים שמצטרפים לדבר הזה, אבל סוף סוף זה נקודת התמצית של החיים כולה, היא יקרה יותר מכל הדברים האחרים שגיעים מתוך העולם, כי שם זה המקום שבו מקור כל הרצונות דרך זה נוכח בתוך העולם, ולכן עם כל מה שהשושנה הזאת יש בה משהו מסוים שלפעמים יכולה להיות מאוד... איך זה, אני חושב שיש בעיניי על שושנה הזאת, אין שושבתיו, שושנים, כן, נוצות מרובה, לא, זה לא שם מדבר על השושנה הזאת, יש שתי מקומות ברבן, ששם הוא מדבר על המקום הזה, איך ייפר את החיים, אני כבר לא טוב, אני צריך לזכור את זה, יכול להיות, צריך לחשב את זה, כמה שיהיה מעט הכמות, כמה שיהיה מוקב בקוצים ובקנים מסוימים את השושנה העליונה, אין יותר מנהלך בכל ערך ושיעור מוגבל את יקרת ערכו, כן, אתם יודעים, של הרב תמיד הביטוי יקר, הוא היחס אל העצמות, הוא היחס אל מקור הכל, כמו שהוא במשפט הבא, כן, יקר מכל און, בואו ראינו לו כי אשר באדם, הרב תתקיים אל קונו, המתעורר וחי בתוכו, ולכן הרבה פעמים אפשר להתרשם מהרבה אנשים שעושים דברים נאורים, אולי אפילו דברים מוסריים וכל זה, אבל אין בהם את הגעגוע לקדוש ברוך הוא, אז לפעמים אפשר מאוד להוקיר אותם ולזלזל באותה אדם שאומנם יש לו זיקה לקדוש ברוך הוא קרבת אלוקים, אבל נראית לנו מאוד מאוד לפעמים קצת פרימיטיבית, אבל הוא אומר אל תתבלבל, בו יש את הנקודה שהיא סוף סוף הנקודה עמוקה פנימית שמן הכל יצמח, כל התורה וכל החוכמה, כל המוסר והמסע אינם אלא טל מעת השם להצמיח וללבב פרח נחמת זה שיסגה ויעשה חי, יפרח פרח ויציא ציט ויעשה פרית תנובה, ולומר אדם אך פרי לצדיק. אני קצת באמת קצת נזהר ממה שאולי אמרתי קודם, כי בספר זה נראה כאן שהפרח הזה הוא לא מה שאמרתי מידת היסוד אלא מידת המלכות, הוא הכוונה האור אלוקי ששורה בתוכנו, כן? כי הרב כאן אומר כל האורה וכל החוכמה כל המוסר והמעשה אינם אלא טל מאת השם לצורך לבב פרח נחמד זה. אנחנו בפתח אליהו הזכרנו לפעם, נכון, שראשי נמלא טל, אז שם התל זה י' ק' ו' וחסר את ה-א' האחרונה כאילו, כן? שיש תל שאמור להחיות את ה-א' האחרונה. את בעצם, ובבחינה הזאת היא, אז אני אגיד כאילו, הכוונה, כי מידת המלכות הרבה פעמים נקראת תפילה, כן? ואני תפילה. ויש משהו שבעצם הכוונה, איזה משהו עמוק שמושרש בתוך החיים שלנו, שיותר מעורר את הפנייה אל, אל המקור אלוקי. והשושנה הזאת, הכוח הכיסופי הזה שקיים מתוכנו, הוא צריך הרבה הזנה, הוא צריך הרבה טל חיים שיחיה אותו, שייתן לו, יהיה כטל לישראל תפרח כשושנה, נכון? זה משהו של אותו פסוק. אז כמה שיותר, איך זה, יהיה כטל לישראל? יהיה כטל לישראל, יפרח כשושנה. מה זה? ואיך? ו? כן, בסדר. אז בכל אופן, זה מה שהרב כאן אומר, שכל התורה וכל החוכמה, כל המוסר והמעשה, הם דברים מאוד מאוד חשובים, שהם טל מעט השם להצמח את הנקודה הזאת שיסגה ויעשה חיל, מה שדיברנו צורכים לא מזמן על האשת חיל, לפרח פרח וציצית, יעשה פרי תנובה. ואמר אדם, אך פרי לצדיק. אז פרי זה תמיד הרבה פעמים קשור למלכות, וצדיק קשור ליסוד. לכן יותר נכון לומר שאנחנו מדברים כאן על לעורר את הזיווג הגדול הזה של השושנה, איך זה, נכון, יש את ה... אבל יש רצון הזה ש... עם השושנה. כן, איך זה, איך... כן, איך זה הולך, איך זה? להחיד כל זה, לתת לשושנה, אבל יש משהו בסוף זיווג כזה, נכון, איך? איפה לחבר? בדיוק, כן. אז בסוף, יש כאן כאילו, יש כאן הרבה צד שקודם כל צריכים להציב את השושנה הזאת, ובסוף, לחבר אשת נעורים, לחבר אותה לדודה. כן.
איך הגורם תהיה פה
בקוטה שכלי לא פוגע בתמימות
כאילו של הרצון?
של הרצון הטבעי. אם תלוי לכן על ידי שכל זה לדבר, אם זה שכל חקרני, זה מזיק. אבל אם זה כמו שאמרו, זה כמו טל, שממלא אותה. נותן לה מרחב, נותן לה חיות, נותן לה רוממות, שזה בעצם האור המיוחד של, של, של התורה. נותן לה אולי, נגיד קצת יותר, גם מיקוד, כמו שאמרנו.
הוא ממקד אותה,
לא, הוא ממקד אותה, הוא ממקד את הרצונות שלה. הוא נותן לה מרחב סלם שוודאי כל הדברים האלה באים על גבי הרצון שלה, כי כמו שגם ראינו בפסקה בצדיק ח', המיקוד הזה הוא מיקוד שסוף סוף בא מתוך כל המרחב של האטמוספירה הקדושה שקיים מתוך המציאות. אז ודאי שזה לכן, זה בדיוק כמו שהרב כאן אומר, אל תראה את החוכמה כעיקר, תראה אותה כטל שאמור להחיות את השושנה עצמה. בסדר? כן. כן, כן. איפה בא הניתוק? כן, אני אשתדל ככה קצת ככה ממש הקצה המזלג וכאילו מה שנראה מזה, כי אפשר להבין שאם אמרנו שהשושנה היא בעצם מבטאת את הרצון של האדם, כן, שהוא בצורה עמוקה פנימית רצונו לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל ברצון של האדם יש משהו מאוד מתעתע, כי הרצון של האדם יכול להיות הדבר הכי הכי גדול, שהוא ההמשך של רצון הכי בעולם, ויכול לבטא את האני אמלוך, כן, אני אמלוך זה אחד מהביטויים הכי שליליים שגרמו לכל החטאים הכי גדולים של העולם. אבל צריך לזכור שהביטויים אני אמלוך הם שתי ביטויים שבפנימיות קשורים למידת המלכות, אני, אתה והוא, אני למידת המלכות ומלכות, כן? זאת אומרת, במידה, בתכונה הזאת יש בה את שורש האמונה ושורש המרי. שאדם חי את הרצון שלו במקום הזך שלו, אז הוא בעצם למשך שכל הרצונות שאמורים להופיע בתוך המציאות. שאדם חי ורק באדם הקדוש הוא נטע את הקשון הזה שנקרא כוח הרצון, כי הוא משאיר את הרצון אלוקי. אבל רצון שהוא גם מבטא עצמיות, וזה טוב, כי הוא בעצם כמו שהרב אומר, אני ראשון ואני אחרון, כל העניות של האדם באה מתוך העניות אלוקית, אבל יש משהו מתעתע שיכול להיות מזה את האדם כנפרד מאלוקות. ולכן דווקא יש מצבים כאלה שבהם אדם יותר מדי אטום בתוך המדרגת במדרגת הרצון הבוסרית שלו, אז הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. נראה שכאן הרב מדגיש עוד דבר נוסף, שזה קשור לתחולת הפיזור מול תחולת המיקוד. כן, אני יותר הדגשתי עד כמה אדם מכנס לזה לעצמו, עד כמה אדם משך לזה למקום יותר גדול. אבל זה גם אולי קשור, כמו שהרב כאן אומר, כי יש משהו באמת במידת המלכות, שהיא באמת בצדק מאוד מאוד חיה עושר ועבת חיים. שושנה מתפרסת להרבה עלי כותרת, ויש בה משהו מאוד מאוד שיכול להתאחב להרבה גילויים. אבל אם אין בה את המקום שידע איך גם לרכז את הכל, אז הכל יכול להתפזר לרסיסי רסיסים של דברים. ולשאלה עד כמה ההתעשרות של החיים היא מביאה מקור שורשי, ועד כמה ההתעשרות של החיים היא מרחיקה אותנו מקור שורשי, זה בדיוק מה שיוצר את הקיר הברזל הזה, את המקום הסם הזה שיוצר יוצר חסימות ויוצר חוסר המשכיות נכונה בין הדברים האלה.
זה נכון כאילו בעצם גם בלימוד תורה.
כן, שם זה יהיה חיסרון אחר, אבל זה לא יהיה חיסרון של, זה יהיה אולי הרבה, כמו שאומר, התעסקות והרבה פריטים ולא בכלל, אבל כאן זה בעצם יוצר מצב כזה שבו זה רצון כזה שכל אחד גם לוקח אותו למקומות אחרים לגמרי. ההתפזרות של הרצון היא יוצרת מצב כזה שבו האדם מאבד נקודה שורשית, נקודה פנימית, אלא פתאום עכשיו רוצה בהרבה הרבה רצונות, וזה בדיוק ההתפזרות הזאת שקשורה בעולם רצוני, שיש בה משהו מסוים שהיא ממש מסוגלת להוליד אהבות נפולות, להוליד כל מיני דברים מאוד מאוד מסובכים שהם יהיו ממש אולי אפילו ילכו הפך המגמה של שש דברים. כן, כן, בדיוק, כן.
כלומר, ניתן לאדם יכולת
כן, נכון, זאת האמת. לא רציתי לקרוא את זה בקבצים, הפסקה ממש שבאה אחר כך לפי זכרוני, אני מצדק נכון, זה איפה אנחנו רוצים? בקובץ אי רשע אין ואב, נכון? כן, אז יש כאן קובץ אי לפי זכרונים, זכר נכון, אבל אחרי החורבן. כן, מה שאני רוצה לקרוא, אני מקווה שזה כאן. אז ממש פסקה אחר כך בקבצים, הרב ממש מדבר על זה. בסדר, זה כאן נגמר הפסקה שלנו, וכאן הפסקה הבאה. בימי בית ראשון, עמד האופי ישראלי המיוחד מצד טבעיותו בחוזקה. הנפשות היו קשורות אל הטבעיות העזיזה של האומה. ואתר הקדושה הייתה צריכה להשפיע בעיקרה על הקלות, שלא תעשו אומה נחלה מצוד חיי המתים. פופת הנבואה באה למטרה זו, בהחקת עבודה זרה, והשפעה על חיי המוסר הכללים. במותם של ערכי הכלל, היה מקום לדאוג שמלאי הפרטים קשורים אליו מקבלו השפעתו. האטמוספירה הייתה כל כך בהירה, שמי שאחראי את הדברים הכללים האלה, הוא גם חי את כל ההתחבות שלהם לתוך כל הפרטים. כל פרטי המצוות, הדינים וההלכות, כולם סעיפי הכלל הם. ואולי קצת הרב כאן רומז, אני חושב, אני צריך לזכור שמקור אחר מפרש שהרב גם כותב את הדברים, שלכן בבית ראשון, כמו שאתה אומר, לא תעסקו בעבודת הפרט, כמו שאתה כותב במהלך העדות, לא תעסקו בעבודה מוסרית של הפרט, אבל יש משהו יותר אחד, שלא תעסקו אפילו בהתבוננות בפרטי המצוות. כן, זה שבבית שני פתאום התחילו כל מיני מחלוקות, האם סוכה יש בה ארבע פנות או שלוש פנות, מה זאת אומרת, לא שאלתם את אבות, מה למדתם בתלמודי תורה בבית ראשון, מה אבותכם סיפרו לכם, נכון? הרי יש הרבה מחלוקות שפתאום מתעוררים בית שני, אבל דורות אגבי דורות, כל אחד צריך לזכור מה עשו אבותיו. אז אני לא זוכר איפה הרב כותב, אבל זה קשור לדבר הזה כאן, שבית ראשון חיו את הפרטים מתוך הכללים, אז זה היה ברור, כאילו, היו חי את הכל בצורה מאוד מאוד מדויקת, כבר שאתה חי את הכלל, אז בצורה מלאית, כאילו, יכול להיות שנגיד סוכה של שלושה סולות הייתה פסולה, אבל אף פעם לא חשבו על זה, פשוט אמרו, הרגישו, זה לא סוכה, זה ברור של דבר כזה אפשר לכנס, או אני צריך להביא הרבה דוגמות אחרות, מה זה איך? לא, יש משהו, מה שאני לא מדבר עליו, גם זה ההבדל מן מאת ראשון ובעת שני כאילו. אבל זה נעל שחשוב מכאן שכל פתאי מצוות דדים הלכות כולם סיפי הכלל הם. זאת אומרת, שחיים את הכלל, אז בצורה מילית חיים את הפרט. פתאום נעלם ההערה של בעת ראשון, אז עכשיו אנחנו צריכים לשחזר את הדברים מלמטה למעלה, ואז אנחנו מאוד נבוכים איך בדיוק עושים את הדברים. כן, זה כמו שאני מדגים את זה, כמו ששאלו את רבשלום וקרליבך, לך אל פרזבך תוידה, האם שמים דו בסי במול או רגע, אולי בלי שאתה מדבר איתך, הוא פשוט חי את הניגון כאילו, הוא לא, מעולם לא חי את הפרטים. זה אחר כך שהמיסטוגולוגים והרחוקים מנסים עכשיו ככה לדייק את הדברים אלה עצמם. אז בית ראשון זה לראות את הכל מתוך הדבר הזה, אבל בהקשר לזה כאן הרב אומר, אז גם היה איזשהו, לא היה קיר של ברזל, אז הרצונות המשיך הלאה מסבר לפרטים כולם, והתפשטות רוח אחים שכן ישראל, הרי הם בתים בכל מילואים. בבית שני, ומנו ועלה, הוחלש הטבעיות הכללית. כלומר, הקישור של פתאי המשות אל הכלל. כל זה שמסלם מצוות כולם, כל ספרים הרבים, מיוסדים מצוות של הקשרת הפרטים אל הכלל, ומשפט אחים של הכלל כולו, ואנחנו עכשיו צריכים לעשות הרבה הרבה עבודה של העיבוד והפיתוח של הרצונות שלנו, כדי להסיר את הקיר הברזל הזה שחוצצת. עכשיו, בסדר, כן, אנחנו חוזרים אלינו. אז זה בסוף העיקר הכאב הוא בכל המרחב החיים שאדם שעושה שם אומרים הקדוש ברוך הוא. יש משהו שרק תיארנו את זה דרך המצוות עצמם, עד כמה צריכים אפילו במצוות עצמם למקד את הדברים ולהחזיר אותם שלושה. אז רק נשים את פסקת המחת אור התורה בעצם החיים של צדיקים, הם ממזגים את העולם כולו במזג קדוש ועדין, נותנים לחיים בכל עת ורגע את התוכן הקיים שלו, ההולך וחודר יותר בפעולתו לפי ריבות התפשטות הנהרתו, בין בעומק החיים של הנושאים מוכנים בעצמם, שהם החיים צדיקים בעלי רצון הקדוש בתוש החיים, בין בכל הסביבה, אנחנו נוקרת יותר ויותר את התביעה של הישרות הפנימית שבהוויה ובחיים. כל הדעות, התנועות, המלחמות, הקוניות, המכונות, הספרויות, השאיפות החיותיות והשפיות, כולם כאחד הולכים ושירים את החיים, אלא מספגת לחדר בהם אותו האור הרענן, שהגותש העליון חי במלוא חופשו, הנהדר בתוכו. זה אורן של צדיקים, גיבורי כוח חילונים, חמושים בגבורת טהרה של מעלה, בגבורת קודש של זיו החיים והדרם, כמו שמופיעים במקורם המלא זוהר ומצוחצח הדנים. אז בהקשר כל כך הפשוט והכללי של הפסקה כאן, זה בעצם פועל יוצא של הפסקה הקודמת. שהרב אומר שזה בעצם בחינת צדיק יסוד עולם, שככל שיש גילוי חיים כאלה, שיחיו יותר את הנקודה התמציתית הזאת של קרבת אלוקים, את הנקודה העמוקה הזאת שהרצון שלהם הוא רצון מכוון אל השורש הפנימי, זה מה שייתן לכל העולם כולו את את החדווה שלו, את הפשע שלו, את המשמעות שלו. וכמו שהוא אומר, יש הרבה תנועות בעולם, דעות, תנועות, מלחמות, קוניות, כל ספריות, אבל הם כולם רק מכשירים לספוג את אותו הענן שברגע שהוא קיים אז הכל פורח, ושהוא נהדר אז חסר מן המציאות, אז המציאות עצמה נעדרת מהמקום הגדול הזה. וזה התפקיד הגדול של אותם חכמים צדיקים, שהם קודם כל פועלים כמו שהוא אומר על עצמם איזה מקום מאוד מאוד שורשי כזה, אבל בזה הם מבשמים את העולם בתנועת החיים הרחבה הזאת. אבל זה נראה קצת, אני חושב שהרב כאן יכול להיות כאן, וככה נראה לי גם קצת מהעריכה של הרבנה הזו בסוף אורות הקודש דלת על הפסקות כאן, שיש קצת שפסקה סמיכת היא כבר מתחילה פותחת פתח לפסקות הבאות, כי הרב כאן משתמש גם בביטוי הרבה של מזו, כן? אור התורה ואצל חיים שזיקים הם ממזגים את העולם כולו במזג קדוש ועדין. מזוג זה תמיד לערב שתי דברים אחד לשני, כן? נוצר אפילו יותר מדויקת, מזוג של יין זה לערב חסדים בדינים, כן? לערב את המים עם את היין ב באיזשהו צד מסוים של כן חסדים אלוהים שבאים ומבשמים אותו, אולי לכן הדגש כאן הוא אור התורה ועצם החיים של צדיקים, שזה בעצם איזה מיזוג פנימי שנעשה בין המדרגה של אור התורה לבין עצם החיים. כן, שבהקשר הזה יש כאן איזושהי נקודה עמוקה כזאתי, שעל ידי מיזוג נכון בין האור הפנימי של התורה לבין החיים של הצדיקים, אז זה מעורר בעולם תנועת חיים כזאתי שהיא מלאת עומק ורומות של תורה, ומצד שני מלאת חיים. וכאן אנחנו לוקחים עכשיו את סוגיית החיים, אנחנו בפסקות הקודמות רוממנו אותה למקום מאוד מאוד עליון של רבא דרבין, עכשיו אנחנו אבל כן יותר מבטאים בה את הפנייה כלפי מטה, כן, שקיימת בתנועת החיים. וזה שיש כאן מיזוג בין האור התורה ועצם החיים, אז הוא יוצר מזג קודש ועדין, שזה נותנים לחיים בכל עת ורגע את התוכן הקיים שלו, הולך וחודר יותר פעולתו, כן, שבעצם זה הופך גם את, שכל ה... חיים העולמיים שבעולם הזה מבוסמים ממקומות יותר עליונים, אבל הכל חי ככה באחדות אחת גדולה, תרבות התפשטו לנתו בין מעומק החיים של נושאים מוכנים בעצמם, שהם חיים צדיקים מעלי הרצון הקדוש בתור שלחים, שהם חיים בתוך עצמם, הרמון הפנימית בין שתי הקצוות האלה, בין בכל הסביבה, עולה בקרת יותר יותר את התביעה של הישרות הפנימית שבעבר החיים, שמזהים את החיים מהמקום הישר שלהם, כי אצל הצדיקים האלה אין נתק בין אור התורה לבין החיים, אז גם בכל העולם כולו זה הופך להיות עכשיו תביעה ישרה כזאת, זאת אומרת לא מעולקת, אלא זה קשור למדרגת הישר ולא הכובש, שהאחים עצמם כבר תואמים אור של תורה. אני אומר כל זה פתח לפסקות אבות, כי בכל פסקות אבות הרב מדבר על הערת הגבייה והתקשרות הטבע הגופני והבסיס הארצי לנפלות, שזה כבר, אנחנו כבר לאור הדברים האלה הולכים לדבר על מקום כזה שבו שמיים וארה נושקים את ילדים. וזה מה שאולי לכן, מה שאר אומר, שכל גילוי אחים כולם, אז הם מכשירים את אחים להסתפק בתוך אותו ענן שהחודש שלנו חיים אם לא חופשו הנדע בתוכו, שזה המדרגה המיוחד הזאת שבאה ממקום מאוד מאוד עליון של צדיקים, אבל מבשמת ומהירה את כל העולם כולו. מה זה איך? אתה אומר, זה כאילו בעצם הם כל מיני פעולות שפעולות על הקרקע, כאילו, כן? הם מבשילות אותה, מכשירות את המציאות לקבל את האור המיוחד הזה שיחדור לתוך החיים. נראה שהרב כאן אומר, כאילו, אני רואה שהרב כל אומר, אבל כל זה להתעסק במסביב, וזה חשוב, זה ליצור הכנות לקראת האירוע הזה, שזה שיש מדרגות של צדיקים כאלה שאצלם אין נתק בין הצד של אור התורה לבין הצד של עצם החיים, זה התביעה העמוקה שהעולם צמא לה. אז הרב אומר, יש הרבה אירועים שקורים מסביב, אבל האירועים האלה הם רק הכשרות ולעבד ולאפשר אחר כך למקום האחדותי הזה לשרות בתוך העולמות, והוא זה שייתן לעולם את המזור האמיתי העמוק הפנימי שלו. טוב, זה את השם ככה, כן, זה... זה דעות, זה קל להבין, כן, שבונים הרבה הרבה דברים. החידוש הרב אומר שיש גם כל מיני מלחמות וכל מיני תהליכים שקורים בעולם, שהם לפעמים יוצרים הרבה טלטלות בעולם, ומעורים על דרך השלילה לפעמים צמאון לסוג חיים חדש שיופיע בעולם. אז בצורה עמוקה פנימית, אני בקריאה הראשונה שקראתי את הדברים, ואתה אומר, הכל זה רק תפאורה, והעיקר זה נקודת הקודש. בהקשר זה כאן, וקצת נראה יותר הפשט, שכולם הם מכשירים את החיים איך להספג, הכוונה שבסוף שבר יש כאן מדרגת חיים מאוד גדולה שאתה חושב כאן בעולם. שזה צריך שהמוצאות תהיה שמיעה אליה, שתהיה מבשילת מעליה. אז הרבה טלטלות, הרבה משברים, הרבה מחוז אלפים בריאות שקמות בעולם, גם החיובים וגם השליליים שלהם, הם כאלה שיוצרים הרבה כמיהה והרבה תביעה, אבל אז שיופיע דמות כזאת של אותם, כמו שהרב אומר, של אותם אנשים מיוחדים, שאצלם יש הרמוניה פנימית בין אור התורה לבין החיים, אז יהיה כפרי בשל שהעולם יספוג אותו לתוכו ויקבל אותו אל הערת החיים שלו. טוב, בעזרת השם נסתדר בזה להיום, בעזרת השם נסתדר בזמן הבא להשלים את הסדר.